कपूर में आ गए श्री कर्म से इससे बैर डिसीजन बैर कर्बाइन लीटर अरबाइन लीटर शेमन היו מחזיקים בים שהם מטילים לכל שכל ושכל לבינהם נו לבינהם נכנסי כהנים ומהם גניהם היו מחטיעים ובהם היו מדליקים לא הייתה חצר בירושלים שאינה מהירה מאוד בתושבה שצריך להבין ארבעה צפדים של זהב בראשיהם. למה ארבעה צפדים? קודם כל, השמחה שהיו עושים, שמחה בית השואבה, הכוונה, התורה נמשלה למים. או את כל צמא, לכל המים. אין מים אלא תורה, כחמרה הגמרה. היו עושים שמחה בית השואבה, ירושלמי אומר, למה שמו שואבה? שהיו שואבים משם רוח הקודש. ובאים את המקדש, משתתפים בשמחה בית השואבה, שואבים משם קדושה, בשמחה, והיו הולכים אחר כך לבתיהם ססים ושמחים. וירושלמי שם יונה בן אמיתי, זה היה נביא, איך התנבא, ואז עלה מעולה רגלים היה. עלה לבית המקדש, וראה, השתתף שם בשמחה בית השואבה, ומרוב השמחה שבתה עליו רוח הקודש ונעשה נביא. והוא מזמנה, של שמחה את השאלה, מעלה של שמחה. אדם צריך תמיד לשמוח, ולא סתם לשמוח, לשמוח. שמח שיש לו שוקריות בכיס, שמח בקדוש ברוך הוא. כמו שאמר דוד, ואני בהשם אעלוזה. בכל רגע ורגע אדם צריך לשמוח. אם היינו יודעים, רבינו בריא אומר, את גודל השמחה שאנחנו צריכים לשמוח בעבודת השם, ורוב השמחה, הנשמה, עשו שלום, הייתה רוצה לצאת מהגוף. כמו שאמר דוד, נחשפה וגם קלטה נפשי, חצות השם. נחשפה וגם קלטה נפשי, ורוב הדבקות שלנו, השם יתברך. כמה צריכים להודות השם, נתן לנו חודש כזה נפלא, חודש תשרי. חודש עבר אלול, כולו חודש של סליחות ורחמים. הרי זה בא אחריו חודש תשרי. אתה הולך משמחה לשמחה, מקדושה לקדושה. ראש השנה, אתה עובר ואומר ראש השנה, אתה מהבום של אלול, נכנס לראש השנה. השנה היו שלושה ימים בסופים. אתה את ראש השנה שומע את השופר, ואחרי זה תשובה ומעשים טובים, ואחרי זה שבת, מיד בא יום הכיפורים, עשרת ימי תשובה, יום הכיפורים. יוצאים מיום הכיפורים, רצים לבנות תשובה ולקנות ארבעת המינים. בחג הסוכות, עם כל הקדושה שיש בו. אדם יושב בתוך הסוכה, מצילה דנינו את העינה, אור של הקדוש ברוך הוא מקיף אותו מכל צדדיו ומעל ראשו. אנחנו נותנים ארבעת המינים, הגמרא אומרת שארבעת המינים גורמים שמחה. כל מין ומין זה שמחה. אנחנו מתפללים על המים, עושים הקפות סביב התיבה, זה גם כן בשביל לשמוח לפני הקדוש ברוך הוא, זה גורם שמחה. כל ענייני החג, שמחת השואבה, בשלום מחר בלילה, או שעמד הבא, כל החודש הזה כולו מלא קדושה וטהרה. אחרי זה, שנה רבה, באים לשמחת תורה. כל זה כדי שנשאר קדושה לכל השנה כולה מהימים האלה. כותב רבנו הרי שאיך שאדם מתנהג בימים האלה, והקדושה, לפי השמחה שיש לו, ככה ידע שכל השנה תהיה בסדר. בפרט שמחת תורה. צריך להיות שמחת תורה, לשמוח הרבה מאוד בקדוש ברוך הוא. בכל כוחו, כמו שנאמר, ודוד מחרקר בכל עוז לפני השם. ודוד המלך, שהיה זקן ישראל, גדול בתורה, לא חשב כבודו, כל כבודו של השם יתברך. וכמה אנחנו צריכים להודות לשם? תקחו את הגוי הכי עשיר שיש בעולם. גוי הכי גדול. תקחו את הנשיא קלינטון, שיש לו כבוד, כבוד מנחים. אם הוא ישלם את כל המחיר ששיהיה לו יום כיפור אחד, לא יעיד. אם ייתן יש את כל הום בטוב באהבה, בו זה חוזר. הוא ירצה לברך על עודת פעם אחת, מה זה יועיד לו? מה זה ייתן לו ויוסיף לו, ייקח מיליון דולרים. מפני שהוא לא יהודי, אבל אנחנו יהודים, תיקח את היהודי הכי פשוט, הוא בא ועושה איזה מצווה, איזה דבר גדול זה עושה בשמיים, איזה מעלה זאת. ולחינם תכנו לנו לברך כל יום, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, שלא עשה ניגוד. הגוי כל המצוות שבעולם שירצה לעשות, הוא לא יגיע לציפורן של מענה, של מדרגה של יהודי שעושה איזה מצווה ואיזה חסד עם השם יתברך. אז נחזור לענייננו, זה המענה של שמחה ואת השואבה, היו שואבים משם קדושה. הגמרא גם אומרת עוד דבר מעניין, שם במסכת סוכה הגמרא אומרת מן דתנה רב יהודה ורב עינה חד תנה שמחת את השואבה וחד תנה שמחה חשובה. מן דתנה שואבה למשתבש ומן דתנה חשובה למשתבש. אמר מוזופה, מהי שואבה ששואבים משם רוח הקודש, שנאמרו שאפתם מים בססון, ומה חשובה, מצווה חשובה מששת אלי בראשית. זאת אומרת, זה שתי גרסאות במשנה. יש מי שגורס, כמו שאנחנו גורסים, שמחת בית השואבה. זאת אומרת, אלו שואבים מים, מה אתם שואבים מים? השנייה לילה, עכשיו תחילת הלילה, היו יוצאים את המקדש, תהלוכה עצומה, כמו שכתוב בכל הימנה ותודה, המון חוגג. והיו הולכים, אומרים בדרך את המזמור הזה, למצח מזכיר לבני תורך, כי היה תערוג על הפיק המים, הם כל מיני ניגונים, מנגינות ומקהלה ביחד, כינורות ותופים וחרדים ומצלתיים, הם כל מיני כדי שיר. והולכים ביחד, זה לא כל מי שרוצה לנגן, יהיה ככה צל לבדת. יש לביאים, אלף לביאים עם כינורות, כל אחד כינור, גם זה לשמוע אלף כינורות בבת אחת, אגב, אלף לביאים הם מצלתיים, אלף לביאים הם תופים. ככה יש לך מכל כלי לכלי, אלף. איזה תענוג זה, היו יודעים עד השילוח. עומדים שם עם הספרים של הזהב, שואבים משם מים. אחר כך עולים, חוזרים חזרה לבית המקדש. עכשיו היו עושים את כל השמחה הגדולה הזאת, היו מעלים את המדורות של האש, שאנחנו קוראים פה. מה היה שם? מדורות של זהב? אתם מדיקים אש, איזה מדורה עושים פחם. הרבחים איזה מדורה מזהב, שמים שם כלי, כי הזהב, אם תשים שם אש, מיותח, נמאס. יהיה כמו פרסטרינה, מה עשינו? היו שמים בתוך זה איזה כלי זכוכית, איזה משהו שמחזיק חסין אש, מדליקים בפנים את האש, ויש להם שם ארבעה ספרים של זהב בראשיהם. למה ארבעה? התורה שלנו הקדושה, המים, זה רמז התורה. התורה הקדושה נקראת, יש לה ארבעה חלקים. פרדס, פשט, שתבות, פשט, רמז, דרש, סוד. התורה יש לה פשט, כל פסוק נדרש לפי פשוטו. ויש גם רמזים בפסוקים. הרבה פעמים אנחנו רואים רמזים של כל מיני גמטריאות או ראשי תיבות, שאנחנו כמו, איזה מועדי השם שתקראו אותם במועדם, אתם כתיב. מה זה אתם? אתם ולא שוגים. אתם אפילו שוגים, אתם אפילו מזיזים, אתם אפילו אנוסים, זה נקרא רמז. כל מיני מילים שבמילים יש רמז. אל תקרא הליכות, אלא הלכות. כל השונא הלכות וכל לאור אותם של העולם בה. אל תקרא הליכות, אלא הלכות. זה רמז, הפשט הוא, הליכות עולם לא, הליכות. אבל הוא בא לרמוז, ההליכות זה הלכות. רק יש דרש. התורה שלנו, ההלכונה דורשת. 13 מידות, התורה נדרשת. נקרא לה חומר, נגזרה שווה, ויין אב כתוב אחד, ויין שני כתובים וכו'. היסוד, זה הסודות של התורה. עכשיו, אלה ארבעה, כנגדם היה ארבעה ספרים של זהב בראשם. אחר כך היה ארבעה סולמות בכל אחד ואחד. אז זה ארבעה סולמות. למה היה שם ארבעה סולמות? וגם ארבעה ילדים מטרחי תאונה ובידיהם קטים של שמן. אז הסבירו כך. יש בתורה גם בסוגי הלימוד, כל הלימוד שאמרנו כעת שלומדים, יש בסוג הלימוד, יש גם כן ארבע חלקים. יש ארבע סולמות, האדם צריך ללמוד בתחילה, לא בבת אחת, כמו שיש היום הרבה לצערנו, שיש חוזרים בתשובה, ישר הוא לומד כבר גברה, הוא עוד לא יודע מה יהודי צריך לעשות, מה זה שבת, הלכות שבת הוא לא יודע, הלכות ברכות הוא לא יודע, הלכות תפילה הוא לא יודע, הוא לומד גברה, או זה לא מקרה הטוב, מקרה הפחות טוב הוא כבר נהיה גאון גדול לומד קבלה. לא זה כבר לובש לבן, אפילו חוץ מכבודכם הנעליים, הסוליה של הנעליים לבנות, והוא כולו לבן, ואשר אפשר ללמוד קבלה. יש סולמות. מה זה סולמות? המשנה באבות אומרת. הוא היה אומר בן 5 שנים למקרא. הילד בן 5 צריך ללמוד תנ"ך. היום האמת שרוב התלמודי תורה לא מלמדים כמו שכתוב בתורה. חבל מאוד. הגמרא המשנה אומרת שהילד צריך ללמוד מגיל 5 עד גיל 10, 5 שנים רצופות רק תנ"ך. חייב לדעת את כל הפסוקים, עם הטעמים, עם הנקודות, תורה, נביאים, הכתובים, 5 מגילות, תהילים, איוב. תראו היום לצערנו, לפעמים אתה שומע בן אדם קורא פסוק בתהילים, אוי ואבוי, פסוק אחד אתה תמצא שם לפחות 10 טעות. זה אפילו אלה שלומדים את עבודי תורה, כי המלמדים לא מלמדים, המלמדים עצמם גם לא יודעים. זה המשנה צועקת, הוא היה אומר בין 5 שנים למקרא, זה סולם. אתה לא יכול עכשיו להיכנס ללמוד גמרא ולהתרגע פסוקים. חדל את הפסוקים, איך לקרוא אותם? איך לומר? כמו אחד אמרת לכם, קרא פרשת בראשית. אנחנו השבת נקרא בראשית. אז תלוי איך הוא קורא. בראשית, ברא אלוקים, איך הוא אומר? בראשית, מפסיק, סבסיק. כי שם מנוגן תרחה שופר הולך עתה בראשית ברא אלוקים הוא טעה איך קרה בראשית ברא הכחמל אלוקים זה מי שאומר ככה זה כפירה חמורה מאוד כאילו חס ושלום יש איזה מישהו שקראו לו בראשית שהוא ברא סכנה גדולה אם אדם לא יודע לקרוא כמו שצריך הגמרא אומרת על רבי עקיבא לכם לא כל אחד יכול לבוא ולקרוא בצורה היום לצערנו יש הרבה אנשים שהם הדיוטות והם קופצים בראש. הגמרא מספרת לנו על רבי עקיבא, שפעם אחת בא לבית הכנסת, יש כמו רבי עקיבא? אין בעולם. הוא היה ראש חכמי ישראל. על כל קוץ וקוץ דורש תילי תילים של הלכות. בא לבית הכנסת, ונתנו לו ספר תורה לקרוא, זאת אומרת, לא היה קורא בתורה, הזמינו אותו. הוא לא עלה. לא עלה לקרוא בתורה. אחרי תפילה שאלו אותו, הרב, למה לא עלית? אמר, לא הכנתי את זה, אבל תאמין לא חזרתי על זה. לא ידעתי שאני צריך לקרוא בתורה. קראתי רק ביום שישי שניים מקרא באחד תקום. פעמיים לחזור זה לא מספיק. אמרו לו, אבל אתה יודע את התורה, אני לא שולך. וכשאני יודע, תשאירו לי את זה בבית. מי שקורא, צריך לחזור 4 פעמים. הגמרא אומרת, הרב, לפני שבא לתת שיעור, כדי שיהיה השיעור אצלו מוכן, חייב לחזור על זה 4 פעמים, שנאמר, ואיוב כתוב, על הקדוש ברוך הוא, איך הוא לימד אותנו את התורה. אז ראה ויספרה, הכינה וגם חקרה, ויאמר לאדם. מה זה הכיפה לשון? ראה ויספרה, הכינה וגם חקרה. אומרת הגמרא, ראה 1, ויספרה 2, הכינה 3, וגם חקרה 4, אחרי זה ויאמר לאדם. אחר כך הוא יכול ללכת ולומר את זה לאדם. יש רבנים שהם התפרסמו בעולם, לא סתם התפרסמו. יש להם זכות. תראו הגאון לרב שך, שיחד עוד שנים, ראש הישיבה בבני ברק. היום כל הישיבות בארץ, בעיקר האשכנזיות, עומדות בזכותו. לא סתם השם נתן לו אריכות ימים ופרסום גדול בעולם. תראו איזה ענווה. לפני 30 שנה, אני זוכר, היינו בנברק, בפולמוס. אז הוא נכנס לישיבה להגיד שיעור. שני 300 תלמידים. שיעור, לא, זה פלפולים, קושיות, תירוצים, בגמרא, ברמב"ם, ומפרשים, קיץ את זה. באמצע השיעור, בחור אחד הקשה לו קושייה. כשהקושייה נגד דבריו, כשהוא תראה שזה פירוש, אמר לו, סליחה, אני לא מותר, הרב מרשה להגיד שאלות. אז מישהו עמד ושאל שאלה, הוא ענה לו, אבל סגר את הגמרא, אמר את השיעור, אני אגיד מחר. אמרו לו, למה? אומר, כשהכנתי את השיעור, לא חשבתי על השאלה שלך. אז יכול להיות שהמהלכים הבאים שלי הם מוצאים. תראו מה זה ענווה וישרות בלימוד תורה. זה אין פה רמאויות וטיוחים. ואחר להגיד, אה, זה צעיר, מה אתה מבין מהחיים שלך? בכלל מה אתה מחשב, מה אתה מדבר? עם מי אתה מתפוצץ עם גדול הדור? אבל לא, אמר הרב, אני, כשאמרת את הקושייה, לא חשבתי על השאלה שלך. אז יכול להיות שהמהלכים הבאים שלי מוטעים, אני צריך לשבת עם עצמי ולהכין. היה הרב שלו, אני הכרתי את הרב שלו, היה בירושלים הרב מבריסק, רבי יצחק זאב הלוי סולובייצ'יק. היה אומר שהוא יושב 4 שעות מכין מה לדבר 30 דקות. הוא היה אומר, הבנים של היום מכינים חצי שעה ומדברים אף השעות. היום הלוואי יכינו חצי שעה. תאמין עוד את זה דרשה טובה. אומר, הוא מכין ארבע שעות, מה לדבר חצי שעה? זאת אומרת, אדם לא יבוא ככה ויבוא ויעמוד בפני אנשים ויגיד מה שבא לו, איך שיצא לו מהשבות כאשר יעלה המזלג. גם קריאה בתורה. אדם קורא בתורה, זה ספר תורה שלנו. זה חוקי האלוקים בתורתיו. צריך להכין את עצמו, לפחד מה אני בא לעשות. זה מלאכת השם. זה לא איזה מלאכה שאם איזה בעל הבית אז אני אסתדר איתו וכשו לא מכינה. אני בא להוציא את האנשים ידי חובה, אני צריך לחזור עליה. רבי עקיבא אמר, אם אני לא הכנתי את זה ארבע פעמים, אני לא יכול לבוא ולקרוא בתורה. אז היום אם את הילדים לא מלמדים אותם כמו שצריך, אז זה לא טוב. מה שבאמת, איזה תקנה יש, בוא לכם תאילה את זה, העצה שיעצתי אותה בהרבה מקומות. הכי טוב זה מה שהיו פעם נוהגים לעשות, לעשות שיעורים משלימים בכל שכונה ושכונה, רבותיי, בכל יישוב ויישוב יש מצווה גדולה שזה עסקן יקום ויארגן את הילדים אחרי הצהריים. הרבה ילדים מסתובבים באפס מעשה בשעות אחרי הצהריים והערב. הנה עכשיו יש לנו ליל שבת ארוך מאוד, התחיל שעון חורף, מוצאי שבת גם כן יהיה זמן, אפשר לכנס את הילדים לבית כנסת ללמד אותם חצי שעה. ילדים לא צריכים להחזיק אותם יותר מחצי שעה. חצי שעה ללמד אותם טעמים, ללמד אותם לקנות טוב, להביא מורה שבקי בדקדוק, שינחיל להם לקנות כמו שצריך תהילים, כמו שצריך קריאה בתורה, כמו שצריך. מישהו יודע מה זה ספר איוב? איזה פסוקים יש שם? אפילו מבוגר שבא לקנות ספר איוב, שובר את השיניים להוציא פסוק אחד. עכשיו, כל מיני מילים, מי שרוצה ללמוד שפה העברית על בוריה, ללמד ספר איוב. זה ספר שכתב אותו משה רבנו. מי יודע מה זה קהלת? שיר השירים בקושי יודעים, וגם זה, בושה וכלימה, אתה שומע איזה טעויות, איזה טעויות שקוראים את זה. שבנח, עושים שבנח. תארו לכם, לנצל בנגינות, פסוק האחרון. ארץ נתנה יבולה, יברכנו אלוהים אלוהינו, יברכנו אלוהים, ויראו אותו כל הסכרת. זהו רוב החזנים, יברכנו אלוהים ויראו אותו כל הסכרת. זה טעות גמורה. אין דבר כזה ויראו אותו. ויראו אותו. וזה הבדל גדול, ויראו זה רואים. אבל ויראו יפחדו ממנו. זה הפירוש. אבל בראשית, ברא אלוקים. שימו לב, בבית הכנסת, אם החזן יתאם, תעצרו אותו, תבזו אותו, אפילו זה מותר, כי זה בחירה. החזן אומר, בראשית ברא, חייבים להשתיק אותו במקום. על המקום לעצור אותו. אלא יאמר, בראשית, ואחר נגיד ברא אלוקים. העצם בירושלים תמיד חכם אחד, בקפה אלול, אז יש מנהג להתחיל להגיד, סדר בראשית שאז נברא העולם. צעקתי עליו על המקום, איך שהתחיל את הפסוק הראשון, מיין בנץ, והוא עומד אומר, בראשית ברא, אמרתי לו, תשתוק! נראה לו כולם, אמרתי לו, זה בחירה. אתה לא שם לב מה אתה אומר, בראשית ברא, בראשית הוא בורא? הכוונה, בראשית, בהתחלה, ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, ככה קוראים. אז אם אתה משנה את הפסיק, הפכת את כל הסדר. איך כותב רבנו יוסף חיים, אברבנאל עליו השלום, פעם אחת באו כל השרים ורצו להדיח את המלך מכהונתו, מלך ספרד. אז כל השרים ישבו, מועצה של כל השרים, 21 שרים. והוא אמר, בנאל שר האוצר, שר מספר 22. אמרו לו פה, ממש לנו אספה, אמר לך שם, מה הדיון? רוצים להעביר את המלך ממשרתו ולמנה מלך חדש. אז הוא מפחד, לא יודע, מה שאני אעשה, זה לא טוב ליהודים. אני אצטרף עליהם, מחר המלך יקום, יערוג אותם, יפעס עליי, וכל היהודים יגזור עליהם גזרות. אני אתנגד להם, אז הם ינקמו בי, מחר הם יהרגו את המלך, מחר יעשו שפטים ליהודים. מה, אתה אמר בסדר, אני מוכן, תביאו מכתב, אני אכתוב. כתב, כל השרים הסכימו, ואני לא אסכים, כך כתב. אז אחרי זה המלך בא שאל אותו מה זה, אומר, אני כתבתי, כל השרים הסכימו, ואני לא אסכים. ולהם מה הוא אמר, כל השרים הסכימו, ואני לא, פסיק, מסכים. זאת אומרת, איך שתרצה תקרא את זה. הוא עשה מהאום, איך שתפר את זה, לא בשר, לא חלב. עשה משני הצדדים. עכשיו, הקורא בתורה, המשמעות של הקריאה צריכה להיות ברורה. רבותיי, תדעו שבנושא הזה אנחנו מתדרדרים. וחייבים, אני אומר עוד פעם, חייבים, וזו ההזדמנות מהשמיים זה יצא, שכל בית כנסת ובית כנסת יאספו בני נוער ויביאו מורה, אבל מורה טוב, שיתייעץ גם עם חכם, כי לא כולם יודעים, לצערנו לא כולם יודעים, לחפש את האיש הטוב ביותר. לא חייב להיות תמיד חכם, אבל איש יודע איך קוראים בתורה, מכיר את המסורת. לא רק שידע את המנגינה, זה לא חשוב לנו המנגינה, שידע את הדקדוק. וכתוב, השם היו בחצי הלילה, והשם יקרא כל בכור בארץ מצרים, מבכור פרעה יושב על כיסאו, עד בכור השני אשר בבית הבור, בכור, בכור בהמה. שם מנוגן בכור, תחם, מעריך, סוף פסוק. בכור, בכור בהמה. היה חזן אחד קרה, בכור, בכור, בהמה. מה עשה? כל הבכורות, אני צריך להגיד, בכל, בכל בהמה, כל הבכורות של הבהמות, הקשה יקרא אותן. תראה איך בניגון משנים את כל המשמעות. בזוהר כתוב שהמנגינה זה כמו פרה שרוכב על הסוס שמטה אותו לצפון או לדרום. הסוס הוא לא יודע איפה שמישהו רוצה הוא הולך, אבל צריך הפרה שתופס את המושכות, ואז הוא מכוון את הסוס לאותו כיוון שהוא הולך. לכן באים הנקודות והטעמים להנהיג. אז נחזור לענייננו, ארבעה סולמות. יש בית חמש למקרא. תארו לכם, כותב רבי חיים פלנצ'י, בזמנם היו התינוקות לומדים, מה שתינוקות? ילדים של בית רבן, תינוקות של בית רבן. בגיל חמש מתחילים ללמוד תנ"ך. חמש שנים המורה היה מלמד אותם תנ"ך. אתה יודע מה זה חמש שנים? מה נכנס לו לראש? וזה הגיל הכי טוב. נכנס לו קלטת של תנ"ך בתוך הראש, לעולם העין לא תצא הקלטת מהראש. הוא יודע עד בשוטף את כל התורה, את כל הנביאים, את כל הכתובים. היום לפעמים, כמה שעות אנחנו מעבדים שנמצוא איזה פסוק באיזה מקום. אז אחד אומר לי, הרב, יש קונטרקציה, יש תקליטור. אמרתי לו שיצטרף התקליטור, אני רוצה שהראש שלי יצא. מה אתה מחפש לי קונדקציה? אז מה ההבדל ביני לבין התינוק הזה שנולד היום? אז מה עשיתי? אני שמע את בינוס ערותינו. בהבד הריק, אדם צריך לעבד את הראש שלו. אז צריך לזכור, לדעת, פסוק זה איך הוא מופיע, פסוק זה איך נקרא. יש הרבה פסוקים שחולים אפילו איך לקרוא אותם. זה חבל מאוד, זה חמש שנים. אחר כך, בעשר, זה סולם אחד. ארבעה סולמות אמרנו יש פה. סולם אחד זה המקרא. סולם השני זה המשנה. בגיל עשר מתחילים ללמוד משנות, אבל היום התחילים לדעת כבר בגיל חמש את המשנה, אז מגיע מתי ילמד. ועוד לא למד משנה, כבר התחיל איתו גמרא. אז מה הוא יודע מסכן הילד הזה? וכל פעם לא יודע כלום. אז יש סולם, חמש שנים צריך ללמוד משנה. מגיל עשר עד גיל, סליחה, מקרא, מגיל עשר עד גיל 15 לומד משנה. בגיל 15 מתחיל תלמוד. אז בגיל 10 עד 15 הוא לומד משנה, הוא הקיף ידע כללי, יש לו כבר בשישה סדרי משנה, הוא יודע את כל השישה סדרי משנה כמו שצריך. יש לו המון מושגים, כי במשניות יש המון המון מושגים. הרבה מילים היום של העברית, תפתחו משניות מסכת כלים. שמה, בכלל המילה כובע, המילה אימום, אימום מאיפה זה בא? זה במשניות שלנו. רבינו עובדה מברטנורה, איזה נפלא, שמות של צמחים שלא תאמינו שמופיעים בכלל, כולם מופיעים במשנה, ורבינו עובדה מברטנורה מתרגם אותם לערבית וכדומה. אדם לומד משנה, כמה ידע יכול לרחוס, תענוג עצום מה שיש בתורה שלנו. בגיל גיל 15, אחרי שיש לו את כל השורשים החזקים והידע הגדול הזה שהוא רכש, יכול להתחיל ללמוד תלמוד. להקשות ולתרץ ולפלפל, והוא בביטחון מדבר, והוא כבר יודע, יש לו את הידע, הוא זוכר טוב את הפסוקים, הוא זוכר טוב את המשניות, אז יכול לעשות ולתת. אחרי זה ילמד תלמוד, אחר כך שיגיע לגיל 40, יוכל ללמוד כוונות. אז תארו לכם, זה ארבע סולמות, מקרא, משנה, תלמוד, קבלה. מקרא זה מגיל 5 עד גיל 10. משנה מגיל 10 עד גיל 15. תלמוד מגיל 15 עד גיל 40. ב-25 שנה ילמד תלמוד. אחרי שגמר את התלמוד, אז יכול ללמוד כבר תורת הקבלה. זה 4 סולמות. ותניא שמע 4 ילדים, למה 4 ילדים? גם בצורת הלימוד צריך להשתמש, יש 4 שיטות. וצריך ללמוד את כל 4 השיטות. 4 ילדים. מה עם 4 ילדים? יש קודם כל הגרסה. הגרסה לדעת לקרוא נכון את המשנה. איפה להפסיק, איפה סימן שאלה, איפה סימן קריאה. אותו דבר את התלמוד, עד כאן דבריו של התנא הזה, מכאן מתחילים דברי הברייתא, כאן מתחילים דברי התוספתא, כאן מסתיימים דברי השואל, כאן דברי המקשה, כאן דברי המתרץ, זה יקרא גרסה, לדעת גרסה שוטף את לשונו חזן, זה יקרא גרסה. עד כך יש, אחרי גרסה יבוא בקיאות, להיות בקיא, לזכור גם, את כל הסוגיות, ולדעת, סוגיה כזאת וכזאת באיזה מסכת מופיעה. זה יקרה בקיאות. אחרי הבקיאות יבוא העיון. העיון זה להקשות ולתרץ, להבין נכון ומדויק. אחרי העיון פלפול. פלפול זה שהיו מקשים ומתרצים לתבהב בסופה. אז אני חוזר עוד פעם מההתחלה. שלו שלושה דברים, ארבעה. כן? 4 ספרים של זה העבירה שלהם. 4 ספרים אמרנו שהתורה עצמה יש בה מקרא, משנה, תלמוד וקבלה. נכון? יש לנו 4. יש לנו גם, סליחה, 4 ספרים זה פשט רמז לסוד. 4 סולמות זה מקרא, משנה, תלמוד וקבלה. ו4 ילדים זה 4 סוגי לימוד יש, שאדם צריך לשלוט בכולם. שהם הגרסה, אחר כך הבקיאות, העיון והטיפול. אלה הם כל אלה, אדם צריך לדעת לך. כן, נגד, זה היינו עושים בצמחת את השואבה, והיה בנילות עלינו, כשאמר חובה. עכשיו, מה היינו עושים אחרי זה? לא הייתה חצר בירושלים שאינה נהירה מלאוכל את השואבה. ועוד דבר אחד לבותיי. דיברנו על המים העניינים, מים התחתונים, מצווה, אם זה נקרא שואבה או חשובה. חשובה, מה הדברה ביחד שם? מצווה חשובה מששת ימי בראשית. תאיש מששת ימי בראשית, חשובה. באה מששת ימי בראשית. צריך ספר בראשית, אבל לא זה מה חשוב שם. אלא המים, רבותיי, היו מנצחים מים. דוגמה, מחר זה יום השישי, ומחרתיים יום השביעי של סוכות. נשאר לנו יומיים אחת הסוכות, צריך לנצל אותה. אלה הימים שהיו מנסחים בהם מים. איפה הרמז? מים רבים לא ידעו לחפות את האהבה. אם ייתן איש את כל הון ביתו באהבה, בוז יבוזו לו. אומר הזוהר, בוז אותיות בית רב זין. הימים שני, שישי ושביעי, בסוכות היו מנסחים מים. לכן בכל הימים כתוב בנסקה. אבל כאן כתוב או הונסחיה או בניסקיהם. מה זה הונסחיה? עד עכשיו הגמרא שנוסף על היין כל יום היו מנסחים יין. מה שאנחנו קוראים פרשת התלמיד. ונזכור רגעי תהיל בקודש השכר לשם. שכר לשם. מה זה שכר? זה יין שהוא משקר. כל יום היו שופכים במזבח ושם שתי צינורות היו בולטות מהבקרן של המזבח, צפונית, צפונית מערבית, שם היו שתי שהיו נוקבים עד השיטין, שיטין זה התהום, כי השתות היא הריסון, צדיק מפעל, שם היו אחד של יין, אחד של מים, אז זה של יין כל יום היו משתמשים, גם עכשיו, בימי הסוכות, כל יום יש יין, אבל הימים האלה, שני, שישי ושביעי, בנוסף ליין היו מנסחים מים. על זה היו עושים את כל הרעש הזה. למה? למה? מה חשובה מששת ימי בראשית? היה לו כך. בששת ימי בראשית הגמרא אומרת, בכל הימים נאמר כי טוב. וירא אלוהים כי טוב. יש יום אחד שלא נאמר כי טוב, זה יום שני. אומרת הגמרא אחר, ואפילו אחי, ביום שלישי אמר פעמיים כי טוב, אחד בשביל שני, ועוד אחד בשביל שלישי. למה ביום שני לא נאמר כי טוב? כי מה היה ביום שני? כתוב, ויבדל אלו ואז אלוהים את הרקיע. ויבדל בין המים אשר מעל הרקיע ובין המים אשר מתחת הרקיע. ויום אלוהים יקבו המים למקום אחד ותראה היבשה. ואז אלוהים את הרקיע, מה כתוב? ויבדל בין המים. הגמרא אומרת שהמים התחתונים היו צועקים ואומרים, אוי, שאנחנו היינו קרובים אל הקדוש ברוך הוא. ועכשיו התרחקנו ממנו, מהמים התחתונים, היו אומרים, אנחנו היינו איתו, עכשיו התרחקנו. וידוע רבותיי, שאין דבר בעולם שמתחבר כמו מים. אמרה אומרת, אם תיקח שמן, תערב אותו עם משקה אחר, הוא לא מתרחק, זה ידוע, השמן נוצף למעלה. תיקח יין, תערב אותו, תתערב, אבל אתה יכול להסתכל ולראות מקום אחד, כהה יותר, מקום אחד בהיר יותר. זה לא ממש טוב. אפילו הרבה בקבוקים שאתה קונה היום, מה כתוב שם? נא לנער לפני השימוש. אבל זה לא מתפרק טוב. אבל בקבוק מים, אתה ראית שכתוב על בקבוק מים, נא לנער לפני השימוש? לא, למה? זה הכל אחד. לקחו מים מפה, מים מפה, שמו ביחד, נהיה מגע, גמרנו. מקווה, איך עושים מקווה? הרי אנחנו מחליפים את המים, יש מקומות שמחליפים את המים כל יום, אבל אני צריך מקשמים, איך אני אביא כל יום מקשמים? אז מה עושים? עושים בוק של מקשמים בצד, את הבוק של הידו ממלאים ומחליפים מים. ומה עושים באמצע? כשצריך להחליט את המים והמים האלה יהיו קשרים לטבילה, פותחים את הפקק לכמה זמן, שנייה אחת. המים האלה נוגעים במים האלה, כמובן, כל המקרה קשה. מדוע? מים זה לשון רבים. אתה לא רואה, כתוב, אין במים לשון יחיד, ותמיד מים זה רבים. קח את המים האלה, אתה לא אומר, קח את המים הזה. זה לא זה, זה אלה, זה הרבה, זה רבים. למה? כל טיפה מחלקת לכמה טיפות. והטיפות האלה התחלקו לעוד טיפות קטנות, והקטנות זה עוד רסיסים של טיפות. אין סוף. ותמיד המים זה לשון רבים. אחדות וחיבור. זה הרמז אחד הסוכות. אחד הסוכות, כולנו יחד מתחברים. כולנו יחד הופכים להיות גוף אחד. כולנו הופכים להיות איש אחד. כולנו יושבים בצל הסוכה. והראיה, העשיר הכי גדול, שבנה לו את הווילה הגדולה, כמה תכנן, ארכיטקטים, דיפלומטים, הביא אחד, אני מכיר אחד, הביא מאנגליה ומשוודיה. כל הארכיטקטים שתכננו לו מין בית משונה שיש שונה מאחרים. אמר לי יהודי אחד עליו, מה אתה מדבר? בקיסריה, הגעת, אומר השכן שלי בנה בית, בא שכן מולו, בנה בית יותר יפה משלו. אחרי שהוא גמר, אז זה עשה ככה, פירק את כל החזית של הבית והזמין מאיטליה. עוד מישהו עם שיש ועם כל מיני זרע עשה עוד יותר יפה. אין סוף. בא העשיר הגדול הזה שבנה את הבית המפואר, אומר לו הקדוש ברוך הוא חביבי, עבר יום כיפור, תצא מהבית שלו, תצא, תראה, שב בסוכה. אתה והעני הפשוט והגדול, העשיר, העני, כולם יושבים בסוכות. הסוכות ישבו שבעת ימים, כל האזרח בישראל ישבו בסוכות. ככה זה. זה המצווה וזה החובה שלנו. וכן מובן כעת רבותיי, שזה העניין שאנחנו צריכים סוכות, זה חג שמאחד את כולנו, ולכן המים האלה מתחברים. עכשיו נראה, מצווה חשובה ובאה, מששת ימי בראשית, מה פירוש חשובה ובאה מששת ימי בראשית, שהיא, המים האלה מנותקים כאילו המים העליונים מהמים התחתונים. באים בחג הסוכות ושואבים מהמים האלה, אז מחברים את המים האלה עם הקדוש ברוך הוא, למה מפרחים מים מלמטה? זה תהום את תהום קורה לכל צינוריך. והגמרא אומרת שכשיורד גשם גדול יום הגשמים יותר מיום שנבראו פה שמיים בארץ. גדול יום הגשמים יותר מתחיית הבתים. גדול יום הגשמים יותר מיום מתן תורה, אבל לא בסוכות. בסוכות אנחנו לא רוצים גשם, זה לא טוב. בחר מחברות סימבלי, כל דבר יש לו בעיתו. ונתתם בצר ארציכם, אמר לי אחד, הרב זה סימן טוב. אמרתי לו, יופי סימן טוב, נגד שמע ישראל גם סימן טוב. כתוב בשמע ישראל, אתה לא אומר כל יום, ונתתם את ארציכם, בעיתו יובר מלכוש. לא באחד פסוקות, זה לא עיתו, עדיין אפילו לא אמרנו משיב הרוח. הזמן של הגשם זה שבועיים אחרי סוכות, הגמרא אומרת. כדי שהחלום שבישראל יגיע לבבל או למקום שהוא נמצא בו, שהוא צריך להגיע לביתו. אז זה לא זמן כעת של גשמים, יש זמן, כל דבר יש לו זמן שלו. אם זה לא זמן, אנחנו צריכים לפשפש במעשינו, כנראה מעשינו לא טובים. ולכן הקדוש ברוך הוא עושה איתנו כאלה דברים כדי לעורר אותנו בתשובה, זה אין ספק. אבל לא די שלא חוזרים בתשובה, אלא אומרים, עוד זה גם סימן טוב, זה בסדר. וזה בסדר. טוב. אז אם כן, מכאן למדנו שזה מצווה חשובה ובאה מששת ימי בראשית. כמה היה בהם? 120 לוג. למה 120 לוג? 120 לוג ידוע שחלה, שצריך להפריש חלה. כמה השיעור היום אנחנו מפרישים חלה, אפילו פירור קטן. לא מפרישים חלה, פתיחה גדולה. כי זה הולך הכל לשריפה, זה אסור. זה מזרק. אז מפרישים ממש פירור. בגודל שאתם מלאה, לא יותר מזה. אבל בזמן את המקדש, שיעור חלה היה 1 חלקי 50. זה שיעור חלה. 1 חלקי 50. זה עין בינונית. עין יפה, 1 ל-40. עין רעה, 1 מ-60. עין בינונית, 1 ל-50. דברה אומרת, משה רבנו עליו השלום, עלו אנחנו נקרא ביום שמחת תורה את הפטירה שלו. משה רבנו חלתו של העולם, הוא החלה, למה החלה? העולם הזה קיים, התקיים רק 6,000 שנים. יבואו כל המתנים שבעולם, והתפקחו ויגידו מיליונים, הקדוש ברוך הוא בסוף יוכיח להם שאין לו מיליונים ולא מיליונים. שלא יבלבלו את הראש, שוגעים. כל העולם הזה שנבנה, כולו, זה הכל, זה ניתק מהאטמוספירה ומהחלל ומהשמש, איזה מטאור בנייה כדור הארץ, התפתח כל הכדור הזה, זה ככה כל מיני לבד, ולא איזה מישהו שיצר ועשה, איך אמר רבנו בחי, היה אחד כופר בזמנו גם כן. אמר לו לרבנו בחי, שתוכיח לי שיש אלוקים, תוכיח. לא בסדר, אין בעיה. מחורת ברבנו בחי, אמר, אתה רוצה לדעת איפה יש אלוקים פה. ואת רואה שאתה תמונה היה לקח אותו למוזיאון של המלך בספרד, שם התמונה מקיר אל קיר אורכה 50 אמה על 20 אמה. 50 אמה זה 25 מטר תמונה, ציור יפת. אני אומר, מה אתה אומר על הציור? זה ציור שגאון, זה שתייר את זה גאון עולם. ולמה אתה מקשקש איזה גאון איזה עולם? ולמה? אמרת, אתה יודע מה היה הסיפור? זה היה הבד הזה, זה בד, נכון? היה הבד הזה שוכב על הרצפה. היה קוף אחד, שהוא ברח מהגן החיות. ואיפה הוא הלך? הלך למחסן של צבעי טמבור. לקח את כל המחסן, את כל הזה, לא היה לו מה לעשות, שאינן לו, לקח את הקופסאות של הצבע, נתן בעיתה, עשה כדורגל, כדורסל, כדורעף, כדורגל, כדורגל, יודע מה, שפך את הצבע ויצא הציור הזה. אמר, לא יכול להיות בעולם, מראה, איך אתה מדבר? אבל אני אומר לך, אתה יודע, הציור הזה, הכל חתן והייתה. ותראה מי הציור. אמר, לא יכול להיות. אמר, ישנו החמור שכמוהו, אני מפרס מפרוסכם, משך לו את האוזניים. אמר, למה החמור משך לו אוזניים ארוכות? למה הוא חמור? אז נתנו שיזכור ששמו חמור, משך לו אדם הראשון באוזניים. אמר, לא הוא החמור, לא החמור, החמור הוא בסדר. אמרנו, אתה אומר לי על ציור אחד של בת של 25 מטר, שלא יכול להיות שזה שויר על ידי קוף שנתן בזה בעיתה. והעולם הזה כל כולו, כל מה שיש בו. ייקח בן אדם אחד, תצלם אותו צילומי רנטגן. תראה מה יש, איזה כלב דם יש באדם. תראה מה יש במוח, איזה תאים יש במוח. איזה עורקים יש בלב. איזה כלים, דרך כלל שהרופאים עושים איזה השתלת, איזה עבר, בואו איזה רע שהם עושים בעולם. אתם לא מתביישים? אתם לא מתביישים שאתם משתילים איזה עצם או איזה חתיכה בגוף האדם, והאלוהים שברא את כל האדם הנפלא הזה, וכולו מתפקד. איפה אתם? איפה אתם לא משבחים את השם? אתם לא אומרים לו תודה? תיקח אדמה, אומר רבנו בחי, אדמה, גינה, קח את הגינה שלך בבית ותשים שם זרעים. תראה אדמה מה תוציא, יש פרי שהוא מתוק, יש פרי שהוא חמוץ, יש פרי שהוא מנוח, יש פרי שהוא שמן, יש פה שומן, שמנונים, יש פרי שהוא הזה, יש פרי שטעמו יבש, יש פרי שהוא חריף. אין פרי, מה יפה, אין פרי דומה לשני. איך זה יכול להיות? הרי כל אדמה אחת, תסביר לי. אז מה תגיד, הגרעין של הפרי? מה זה הגרעין? כמה הוא שוקל? גרם אחד? כמה הזרע הזה שוקל? הרי גם, וגם הגרם הזה ששם באדמה, הוא נרקב. איך הוא מוציא עץ כזה, עצים כאלה, והכל אדמה אחת? אם לא זה עבורי למעלה הוא משגיח. והוא צופה, הקדוש ברוך הוא מלמעלה, יושב בשמיים משחק, השם עם הגלמו, צוחק עליהם על אומות העולם, שהם טיפשים ופערים ולא מבינים כלום, ובאים אלה הכופרים, טיפשים, ורוצים שגם אנחנו נמשך אחריהם, קוראים לנו חשוכים, אנחנו נקראים חשוכים. אז הם החשוכים שהעיניים להם ולא יראו, אוזניים להם ולא ישמעו. מה הם רואים, מה הם יודעים, אשר לא יבינו ולא יריבו. זה מכאן אדם נורד מוסר, מה זה המעלה של להיות יהודי? מה זה מעלה של הימים האלה? תראו, זה כוחם של המים שהקדוש ברוך הוא ברא, וזו הייתה השמחה האמיתית שהייתה להם לישראל. עוד דבר אחד במדרש כתוב, מעשה היה, כמה אדם צריך לשמוח בימים האלה, בפרט ביום שמחת תורה, ולא רק שישמח, אלא צריך בימים האלה להתפלל לקדוש ברוך הוא שהשמחה הזאת תהיה איתנו כל השנה כולה. ולמה? כי האמת כתוב, חג האסיף, למה שמו חג האסיף? עכשיו, זה העונה שכולם שמחים. כי כל אחד היה לו אדמה. אחד הולך ואוסף את הכרם של הענבים, אז הוא רואה את כל המלאי של הענבים, איזו שמחה, שומן, מודד השם. השני היה עושה יין, הרי עכשיו זה העונה של הבציר והבריכה בגת. שלישי אוסף זיתים, זו עונת המסיקה של הזיתים. רביעי עושה שמן זית, חמישי עוד קוצר חיטים, שישי אוסף קוטניות, שביעי מייבש פירות. עכשיו זה העונה שמייבשים תמרים, מי שטרח בימות החמה יוכל בימות הגשמים. מייבש את התמרים, את הצימוקים, את כל המשמיש, התאנים, הכל, זה גם שמח. זה הפשט. אבל הרמז, יש פה רמז יותר. מה אומרת לו ספחה מגורניך ומיקפך? מה זה? שהאדם שמח שיש לו כסף, זה לא חוכמה שהוא שמח. יש אחד אומר לו, אתה יודע מה? מגיע אחד, אני שמח, איך אתה שמח? אומר לו, אני לא שמח, אבל מה אני עושה? הוא לוקח שופך ערב, הוא קונה ביקר או ויסקי או זה, והוא שותה. טוב, זה לא נקרא שאתה שמח. אתה צריך להיות שמח בחיים, גם בלי ערב, גם בלי ויסקי, גם בלי כלום. אתה צריך לשמוח עם הקדוש ברוך הוא לבד. ואמר, איפה רעיון? אתה יודע איפה מפורגת. למה בסוכות יש מצווה מיוחדת לשמוח? אתה כותב הרמב"ם, שאף על פי שבכל המועדים יש מצוות שמחה ברגל, אבל בחג הסוכות יש פה שמחה יתרה. למה? תראו, ילד, תינוק שמתחיל ללכת, מה עושים? אז היום יש פסיכולוגים, יש רופאים, יש בטיפת חלב, מלמדים אותם, תקנה לו הריחון, תקשקש לו בפעמון, שהוא מתגרר אותו ללכת, אבל זה עדיין לא יודע ללכת, הוא הולך עם הריחון, או מחזיקים לו ידיים והולכים איתו. מתי אני יודע שהוא יודע ללכת? שאני עוזב לו את הידיים ואומר לו, בואו תעשה אחד, שתיים, שלוש, יופי, מוחאים לו כפיים כולם, מחר הוא מתעודד, מתחיל ללכת עוד, שמתחיל ללכת לבד. להיות שמח כשיש לך בכיס מלא דולרים, זה לא, אתה לא שמח, הדולרים שמחים. זה, הוא שמח כל הדרך מהבנק, אבל הוא צחק היום עם הבנק, מחר הבנק יצחק עליו. ייקח לו הכסף, ומי יודע מה יעשה עם הכסף. זה לא שווה. אתה צריך להיות שמח גם כשאין לך כלום בכיס, הכיסים שלך ריקים. אדם שמח שיש לו בדים ויש לו עושר ויש לו בריאות ויש לו רכוש ויש לו נכסים, זה לא נקרא שמח. לא, זה שמח שמחה חיצונית. הרמב״ם אומר, כל השמחות שיש לנו בעולם חוץ מהתורה הן שמחות מזויפות, דמיוניות. אדם יש לו עונייה מלאה רכוש, הוא מסתכל עליה מניפת דגל, יש לו סמל שלו, יש לו בית חרושת עם לוגו, איך אני הצטלמתי עם שר המסחר והתעשייה שבוע שעבר, שר האוצר נתן לו איזה דיפלומה, הוא שם את זה בכניסה למשרד שלו, שכל הרואה יפאר את זה כמו חורבן בית המקדש, ראה אותו בכניסתו, ראה אותו בצאתו, שיראו וידעו מי האיש הזה. ויש לו איזה, קיבל איזה דרגות מהרמטכ"ל, אז הוא תולה אותם פה, ואיזה צלש מפה, פה. יפה מאוד, בסדר. אבל הכל חיצוני. מחר, מחרתיים זה יגנב ממך, איפה היה הכל? הכל הלך. איננו, איננו. אומר הרמב"ם, יש דבר אחד שאף אחד לא יכול לגנוב את זה ממך, זה תורה. תורה שאתה לומד, איפה שתלך. אתה תשב בים, תשב במקווה, תהיה באונייה, תהיה בשמיים, תהיה בארץ, איפה שאתה נמצא, התורה איתך. כי איתך, פיך ויעימו דבריך. אבל אדם שיש לו עושר, או יש לו כסף, הוא לא שווה, בלי הכסף הוא לא שווה. אם יגנרו ממנו הכסף, הלך הכל. אז אין לו שום דבר, מה הוא שווה? יוצא שמחה, רבותיי, מה זה שמחה? לשמוח גם כשאין כלום. לא אמרו במדרש, שהיה פעם בנו של המלך, בנו של המלך חנה, חולי קשה מאוד. והמלך היה מביא לו רופאים, והבן הולך לנייר הזה, ואת עוזר מחלה בעצמות, במונן, מחלה בעיניים, מחלה במוח העצם, כל אחד אמר משהו. אחד אמר שהציפורניים שלו יש להם איזה בעיה, אז אני אמר לו, לא, זה השיער, תביאו לו רפואה סינית, רפואה יפנית, רפואה הודית, כל, כל הדברים ניסו עליו. עד שבא איזה רופא אחד, ככה מעקף אחד מהכפר, אבל זה היה פיקח יותר מכולם, אמר להם, זה אין לו כלום, זה חולה בדבר אחד, וזה דיכאון, יש לו דיכאון. אמרו לו, טוב, עכשיו גילנו את המחלה, אבל מה התרופה? אמר התרופה, שהוא ילבש חולצה של בן אדם מאושר, אבל בן אדם שאין לו שום צער בעולם. שום דאגה, בתנאי זה, אם הוא ילבש את זה על הבשרו, אבל על בשרו ממש, יוריד את כל הבגדים, יעשית חולצה על בשרו, 24 שעות, ידברי. טוב, התחיל המלך להגיד, המלך אמר לי, אני כל הצרות של המדינה עליי. אמר בשר האוצר, בשר האוצר, כולם שודים אותי, ואני כל היום פחד מהם. אמר שר הביטחון, אמר איזה ביטחון, אני כל היום בחזיתות, פה בגבול הזה, בגבול ההוא, הילים כועסים עליי, וכועסים עליי, לא יכול, יש לי דאגות כל הזמן. שאל אחד, כל אחד יש לו צרות. הוא אמר שזה לא עסק, אמר טוב, תרצו לאזרחים. כל אזרחי המדינה, מראשם ועד סופם, אין אחד בלי דאגה. כולם טוב. הרופא אומר שאם לא ישתרו את הבעיה, הבן הולך ונגמר, זה עוד שבועיים ימות. המלך הוציא גזירה שחייבים לחפש, חיפשו, חיפשו, חיפשו בכל המדינה, לא מצאו. אמר, תצאו לרחובות, תצאו ליערות, תצאו למדבלות, לים, אני לא יודע איפה, תמצאו מתחת לאדמה. הלכו בסוף, מצאו איזה איש אחד, שהיה הולך במדבר, מתקרב לים, הולך לשער, הולך ככה. שם. אדוני, בואי נע, אל תדבר איתי. אני לא אדבר עם אנשים. לא משהו לדבר איתי, עושה לי רק רע על הלב. אני לעצמי, לבד חי, אני מאושר. מה אתה מאושר? זה אדם אומר, כן. דאגות יש לך, אומר לא. אתה לא דואג משום דבר, לא. לא מפחד מכלום, לא מדוכא מכלום, לא שום דבר. בית יש לך, אין לו בית, אין לו רכוש, אין לו אוטו, אין לו... אפילו תעודת זהות לא היה לו, לא ביטוח לאומי, לא קופת חולים, לא שום דבר. אמרו, זה הביאה אותו לרופא, הרופא אמר, זה בדיוק האיש המאושר. אמר, אדוני, מהר תן את החולצה שלך שהבן המלך ילבש אותה. אמר לו, אני אין לי חולצה. אז לא רוצה נראה כגופיה קרועה, אין לי חולצה. אמר לי, ככה, איך תנפס על בן המלך? אפילו אותו לבן המלך, ואו לא אותו. אמרו לי, לך, אבי, תראה, איפה אתה ואיפה הוא? אתם שתי קצוות הכי מנוגדות אחד לשני. ואז בן המלך שעשה כאן לחומר, אמר, זה שהוא מסכן, עבד, אין לו בית, ואין לו, לא יודע איפה הוא יוכל הערב, ארוחת ערב. מחר זה בטוח שהוא לא יודע מה יהיה איתו. הוא כזה שמח ומאושר, אז אני על אחת כמה וכמה. וזהו שאמרו רבותינו, איזה הוא עשיר, שמח ואיכו. זה המאושר האמיתי. החברה התורה ואמרה לנו בימים האלה, תצאו מהבית, תשכח מהבנק, תשכח מהעסקים, תשכח מהכל, תשב בסוכר. העשיר הכי גדול, לבוא רוטשילד, והעני הכי גדול, בשביל כולנו באות הסוכר. סוכר תקעה שלוש תפנות, תפנות בשלישית תפח, וישחק למעלה, כולם אותו דבר. שאז זה שמחה אמיתית. זה שמחה. אבל כשיש הבדלי מעמדות, לא יודע הכל. תראה יצרה מה עושה היום. אומר לבן אדם, תקנה אוטו. השני, היה לו אוטו, היה מאושר. בקרה השני, יש לו אוטו יותר טוב. נפל לו עליו. והוא בנה בית, קנה דירה, וזה קיבל משכורת, זה קיבל עלה בדרגה, וזה קיבל כך. ישר מתחיל קנאה ושנאה ותחרות. כתרו במי שברחמה מרחית, יסיר לתוככם קנאה ושנאה ותחרות. זה מלמד אותנו מה זה שמחה אמיתית, רבותיי. כמה אדם צריך לשמוח ולהודות לשם. זה שהיינו. לא הייתה חצר בירושלים שאין המהירה מאור בית השואבה. למה אור בית השואבה? למה אמר אור? הרבותו רבותיי, זה הפירוש של אור. פירוש של אור הוא זה. בששת ימים בראשית, הרי ביום שמחת תורה אנחנו נקרא בראשית ברא אלוקים ושמיים את הארץ. מה כתוב אחרי זה? ויאמר אלוהים יהי אור ויהי אור. תראו כמה מילים אור כתוב. ויאמר אלוהים יהי אור ויהי אור. וירא אלוהים את האור כי טוב, וירא אלוהים בין האור ובין החושך. ויקרא אלוהים לאור יום ולחושך קרא לילה, ויאר ויהי בוקר יום אחד. כמה פעמים אור?
חמש.
זה ידוע, במעשה בראשית, נזכר חמש פעמים אור. כנגד חמישה חומשי תורה. תורה אומרת, כל המשמח חתן וכלה, מתברך בתורה שיש בה חמישה חומשים. זוכר לתורה שיש בה חמישה חומשים. ואם נהנה מסעודת חתן וכלה ולא שמחו, עובר על חמישה קולות שנאמר, כל ששון וכל שמחה, כל חתן וכל כלה, כל אומרים הודו את השם צבאות. אז הנה חמש קולות. נמצא שהאור, יש חמש פעמים אור, היה במעשה בראשית. לא הייתה חצר בירושלים שאין המהירה מרוב את השואבה, זה אור של התורה. כולם היו לומדים תורה, כולם עושים בתורה. עכשיו רבותיי, כמה דברים קצרים לקראת מחר ומחרתיים. מחר בלילה, זה היום חשוב ביותר, תדעו, הכל הולך אחר החיתום. הגאון החתן סופר עליו השלום, רבי משה סופר, גאון הגאונים היה לפני 150 שנה. משטר מוצאי שמחת תורה. משטר. זה אצלנו חל כמו ביום ראשון הקרוב, זה בחוץ לארץ, זה עושים יומיים. אחרי סוחג, מוצאי סוחג הוא נפטר, מוצאי שבת הפטירה שלו. הוא עליו השלום, היה חולה בשנה האחרונה לחייו, ביום שמחת תורה, בא לבית הכנסת, ועלה חתן תורה, וקרא בתורה, שכיוון שהגיע לסוף שמונה פסוקים האחרונים, לכתוב משה וכולי, הלכות. הגיע לפסוק, והגיע מוצאי משה עבד השם, ויקבור אותו בגיא, ובידיים של קבורתו עד היום הזה. הפרץ ברכים. הוא משה בן 120 שנה במותו, לא כהנתה עינו ולא נס לחו. ויקו בני ישראל את משה 30 יום, ויתדמו ימי בכי ערב משה. ואחר זה לכל האותות והמוקדים. אז הבינו האנשים שיש פה משהו. אז הבינו שהרב רומז וזה שהוא בחר שהוא עומד להתפטר, כי הוא היה שמו משה, רבנו משה סופר, כתב ספרו חתם סופר. חתם סופר יש לו פירוש על התורה, פירוש על התלמוד, שאלות ותשובות חתם סופר, כמה וכמה חיבורים כזה, ידוע בספרה, חתם סופר. אז הוא סיפר, אמר לתלמידיו כך, באו אליו אחרי שמחת תורה, אמר להם תראו, את ראש השנה הוא עבר בשלום, נחתם לחיים. את יום הכיפורים הוא עבר בשלום, נחתם לחיים. והשנה הבא, שמה הייתה בעיה. שמה הייתה בעיה, ואז נודע לו שהוא לא יחיה. לכן בא ביום שמחת תורה לבית הכנסת, הרגיש שהוא נפטר אותו שנה, לכן פרץ יחיד. אז מכאן אדם לומד מוסר, שעדיין המצב ניתן לשינוי גם מחר בלילה. לכן מחר בלילה, רבותיי, צריך להיזהר, הרבה מקומות מתחילים את התיקון מאוחר. זה טעות גבורה. מתחילים, עדיין סדר תיקון לנושא הרבה, 11:00, שלא תתאר, אולי 11:30, 11:00. למה כל כך מאוחר? למה כל כך מאוחר? הרי הזוהר הקדוש כותב שהכתיבה ביום ראש השנה והחתימה בנעילה של כיפור, אז איפה חותמים? במסמך למטה יש חותמת, אחר כך המסמך הזה מתכתב, מכניסים אותו לתוך מעטפה, ועל המעטפה גם כן חותמים. אם אתה מקבל דואר ממשלתי, אז אתה רואה חותמת של הדואר משלמנה, משרד האוצר, משרד האנשים נופל להם על לב, רואים משרד האוצר, מסך מזם, מסך מוסף, צ'קים הם לא שולחים משרד האוצר, זה רק הודעות מס. או רואים משרד הדת, משרד החינוך, אז זה שמה חותמת ממשלתית. עכשיו, להבדיל, החותמת הזאת של המעטפה, מחר בלילה נעשה. מתי? כתוב מתי שהלבנה יוצאת על הארץ. תראו, הלבנה יוצאת מחר בסביבות 22:00. זאת אומרת, לפני זה צריך להשתדל לחזור בתשובה ולתקן. אז מה עושים? הבנו הרי אומר, מחר בלילה, עיקר הלימוד, שימו לב רבותיי, ותעבירו את זה לאחרים. זה מצווה וזה מוסמך, מה שאני אומר לכם, מדברי הרי, ולא תשמעו למישהו אחר. עיקר הלימוד, מחר בלילה, ללמוד את חומש דברים. זה עיקר הלימוד. מתחילים פשוט פסוק אחד, פעם אחת, לא שניים מקרא ולא אחד תרגום. את כל חומש דברים ללמוד, אבל בתחילת הלילה. ושיכול כבר בשעה 17:30, 18:00 בערב, תבוא עליו ברכה. אדם מתפלל ערבית, מחר בלילה, מיד תחילת הערב, 17:00, 17:30, יקרא אחר כך חומש דברים, או את התיקון של השנה הבא, ויקרא אל לדברים אשר דיבר משה לכל ישראל, ואין הרי יורדים במדבר, ואמר אבא המון סוף, בן פלן ובן תופת, ולבן לחצרות ותיזהר, ולהמשיך חנן עשה ליום מחורף, גמר פרשת דברים, פרשת בית חנן, עקב, הראה, שופטים, כי תצא, כי תבוא, ניצבים, וילך, האזינו, וזאת הפרחה. זה כל התיקון של מחר בלילה. השאר זה תוספת. ומתי לקרוא את זה בתחילת הלילה? לא כמו שיש עצלנים, הוא בא רק לבית הכנסת ב-12:00 בלילה, אחרי שכבר התיק שלו נסגר למעלה, ודנו אותו, ושמו חתימות, הוא מגיע, בוקר טוב. דרך האחד הוזמן לבית המשפט, מתי הוא בא? בלילה, אחרי שנערו בבית המשפט, וכבר השופט חתם על הפסק דין, הוא בא עם העורך דין, מתחיל לנאום, הוא מדבר עם הקיר. אין כלום, הכל נעול. לכן צריך להיזהר בזה, רבותיי. בשנה רבה לילה יקרה, לא לאבד אותה, לא באירועים, ולא בפגישות, ולא בהרצאות, ולא... מה שיהיה, יש סדר לימוד מחר בלילה. להתחיל ללמוד מתחילת הלילה. שיודע שהטרידו אותו אנשים, או יש לו עסקים למשל ב-21:00 בלילה, אז יקדים. ככה אנחנו עושים לפעמים. מתחילים ממש דברים, רק יטרידו אותנו אנשים, שאלות וכל מיני דברים. אז אתה פחות או יותר רגוע. הרי זה כל הזמן שיעמוד לרשותך, תלמד, יש ספר שלם לקרוא מחר בלילה, קריאה מועד. תהילים זה לא חובה, זה מצווה. אחרי זה הדרה זוטה, זה גם מצווה. תרי"ג מצוות, אשריך תקרא. העיקר חומש דברים. כי החותם נעשה על ידי ספר משנה תורה שהוא ספר דברים. עכשיו עוד דבר, להיזהר גם להשיג מחר בערב, 5 ודי ערבה. כל אחד ישתדל לעשות את זה. 5 ענפים של ערבות. ובבית הכנסת, ביום שענה רבה בבוקר, זאת אומרת ביום ברעי, בעזרת השם, ביום רביעי בבוקר, למה אז נאסף אותם, אבל עדיין תדעו אפשר לשנות על יום שמחת תורה בבוקר. ביום רביעי בבוקר אנחנו לוקחים את החמישה בתי ערבה לאחרי התפילה, חובטים אותם בקרקע. מדוע? כי הערבה דומה לשפתיים, כדי שהמקטרגים לא ידברו עלינו לשון הרע. ככה אמר הזוהר, תעלנה שפתי שקר דוברות על צדיק עתק לגאווה ובוז. לוקחים אותם, חובטים אותם בקרקע, אז אין להם רשות לדבר. באים כל מי שעושה את זה. עכשיו אם אתה לא יסקת, תיקח את של החבר שלך, הרב שלו יפסול את זה. לא צריך להרביץ את זה, מי יודע מה, יש כאלה מתחים את זה, עד שלא משאיר שם שריד ופליט. לא צריך לעשות את זה. זה יכול להישאר כשר, תקה אותו, שלא יקרע. ואז גם החבר שלך יכול לעשות אחר כך, שאין לו, מי שאין לו ארבע, הוא תחכה. אני אקה את זה, חמש פעמים, אז ייתן לו. ואם אפשר להקות את זה על האפר, יותר טוב. אם לא, אז עשה על יצבא, אין דבר. זה המצווה הזאת, רבותיי, זו מצווה יקרה, לא לאבד אותה, להיזהר בה מאוד מאוד, זה ביום שאומר הבא בבוקר. מי שבא עשה בבוקר, בשך היום יעשה את זה. עכשיו, יום שאומר הבא זה יום קדוש. אדם ילמד שניים מקרא ואחד תרגום של פרשת, וזאת הברכה. זאת הברכה, שניים מקרא התרגום, הזמן שלו, ביום שאומר הבא. לא קודם ולא אחר כך. האדם ישתדל אם יש לו חוב של איזה פרשה במשך השנה, ישלים את זה עד מחר, עד יום של שמחת תורה. בשמחת תורה אנחנו עושים חגיגה של סיום התורה, אז הכל צריך להיגמר. עכשיו, אחרי שעושים את זה, ביום שאומר הבא, יום שאומר הבא גם ייזהר האדם, לא לאבד את הזמן, ייזהר מדברים בטלים בעיקר, כל היום, 24 שעות. לא לדבר דברים בטלים, וכל שכן דברי איסור ולשון הרע, זה יום דין, עדיין יש דין. ואנחנו רוצים שלום שנה טובה ומוצלחת, לא רוצים... אחרי זה, שמחת תורה, זה יום טוב כרגיל. יום רביעי בערב, השמחת, שמחת תורה יש מצווה גדולה, להרבות בשמחת התורה כל אדם כפי יכולתו, ולעשות שבעה כפות. אחרי עבית עושים שבעה כפות. ובשחרית עושים שבעה כפות, ובשוב במנחה עושים שבעה כפות, וגם במוצאי שמחת תורה נוהגים לעשות שבעה כפות, זה פיקר לנו רבנו הארי. פה עושים צביב, שבעה כפות, גם במוצאי שמחת תורה, ויש, ברמקול יהיה, משטרה גם כדור.
הרב יהיה גם כן.
רק ישמרו,
מה? הרב גם יהיה.
סוגרים את הכביש, עוד יותר טוב, נו. אז בעזרת השם, וככה רבותיי בעזרת השם, יהי רצון שהשם יתברך ישמח אותנו ואותכם ואת כל ישראל, ונזכה לראות בקרוב להקמה שכינתה מעפרה, הם הבנים שמחה, ותזכו בשנים רבות, נעימות וטובות. וכן ירצון מעריך.